שלום וברוכים הבאים לפרק של The Sweep. בפרק הזה, פרק בונוס, אנחנו נותנים לכם ראיון עם אורן ברזילאי. עכשיו איתנו אורן ברזילאי. אורן, מה אתה עושה בימים אלו?
קודם כל קצת רקע. אורן ברזילאי.
אתה רואה? אני אמרתי רקע.
יפה.
א' ברזילאי, משורר והוגה דעות מחולון. אני בקספר, הייתי בקספר משנת 93 עד לפני שנתיים. בשנתיים האחרונות התמזל מזלי שאלבומי הסולו איכשהו הניבו הצלחה זו או אחרת, ואני מופיע בעיקר, מזה אני חי, מגיל 17, כתיבת שירים ומופעים.
אז איך כרגע בכל ימי המגפה שבאו עלינו לרעה, ועולם התרבות שנמצא קצת בשפל?
בצורה מוזרה, אני איכשהו שורד, מנסה להיות קריאטיבי, להמציא פורמטים, אבל יש גבול לכל תעלול, אני לא יודע מה, לאן זה יגיע כל הסיפור הזה.
טוב, אז אני לוקח אותנו, אתה אמרת קספרים, ואני לוקח אותנו חזרה אחורה. אתה ושאלה וקמתם את מופע הרנבות.
כן.
יש משהו במפגש עם בן אדם שנותן לך איזושהי אינדיקציה לומר, זה בן אדם שיש לי איתו חיבור יצירתי, זה בן אדם שאני רוצה להמשיך איתו הלאה?
בגדול, מהר מאוד, כן. אתה רואה...
איך זה קורה?
אני חושב שכאילו, כל המגרעות שאתה מודע עליהן, פתאום נעלמות, והופכות לאיזה משהו גדול יותר, גדול ממך. אתה רואה גם כן שהבן אדם, יש לו איזשהו ייחוד כל כך טוב, בפרמטרים מסוימים שאתה צריך ללמוד גם ללכת אחורה, ויש איזה ערך מוסף בללכת אחורה. אני אתן לך דוגמה יותר טובה. בשנה האחרונה הקמתי להקה שנקראת הנשמות התיאורות פינת רמלה עם אסי ישראלוף ויעל פול יעקב. שני מגה טלנטים.
לגמרי.
כאילו, טלנטים גם במובן של הצלחה וגם במובן של מתנהגים כמו דיוות. וכאילו שלושתנו בפרונט. עכשיו, ההבדל בינינו ונם זה לא, אתה יודע, שני דרגות, זה 44 דרגות, כאילו מבחינת פרסום. ואני פשוט נהנה לפעמים ללכת אחורה, ופשוט לראות את הדבר הזה נעשה בצורה מקצועית. אז אתה קולט שיש איזה כימיה, אתה לא, האגו לא נפגע, אתה אומר, וואו, מישהו מטפל בפרונט הזה, בון בון. כל הכבוד.
אבל אתה אומר 44 דרגות, זה עכשיו, אבל אתה בימי ה-C, זה היה כאילו, היה שם תירוץ.
לא, זה לא קשור לימי ה-C. ימי ה-C מאוד משתנים במדינת ישראל, אתה צריך להבין שלאו דווקא הרגעים שאתה מפורסם בהם, זה הרגעים שהם הכלכליים יותר.
כן.
אוקיי? זה לא תמיד חופף יד ביד, וסביר להניח שאגב, ברוב המקרים זה לא חופף.
מעניין. קמפיינים שמגיעים מעקב הצלחה, זה לא הכי כלכלי? כאילו לאומן, בוא נגיד בסדר גודש, מוזיקאי ישראלי?
אז הנה דוגמה נהדרת, השנה 2020, שנת הקורונה, השנה זאת השנה עם הכי הרבה קמפיינים, הכי הרבה שירים שלי שמכרתי לפרסומות.
וואלה.
כן.
והנבת הרווחים מזה היא, אני מניח, יותר גבוהה מ... 10 הופעות בשנות ה-90 או...
שנות ה-90 הם לא היו רווחיות, נקודה. לא שנות ה-90, קספרים לא היו להקה מצליחה. הקספרים היו חץ שיצג תופעה שקרתה גם ככה. זאת אומרת, הכבלים הגיעו לארץ, הנוער פתאום הרגיש, הנוער שאני הייתי חלק ממנו, הרגיש שיש לו ייצוג בעצם ב-MTV, ניסו לתרגם את זה לרוקסן, היו גם חבורות, כאילו פתאום הרגשת שיש איזשהו נישה ואיזשהו משהו, ובאו להופעה של קספר, לא דווקא בשביל המוזיקה, אלא זה היה מעין מקום מפגש. ועקב כך גם כן השירים, כמובן שהפכו לעתים, אבל הלהקה מכרזה, והפכנו ללהקת השנה, ושם זה נגמר, זה התחיל ב-93, וזה לא נגמר ב-94, זה נגמר ב-93. אוקיי? זה היה מאוד מאוד מהיר. 94 הוצאנו את האלבום השני, שהיה אלבום כשל, ו-95 הוצאנו את האלבום השלישי, שהיה עוד יותר כשל.
אתה אומר כשל, אבל הו-הו, היה אלבומים לעתים.
מעולה. יפה, אבל זה...
למה זה קורה לו כשל?
שאלה מעניינת, שאני כל פעם מספר אותה לסגב מחדש, כמו איזה זקן סנילי, שאומר, תגיד, אני ספרת לך פעם על התקופה בפרטזנים. אוהו, האלבום השלישי של הקספרים בזמן אמת, מחר מאות עותקים. מאות עותקים היום זה סיפור הצלחה. מאות עותקים בשנת 96 זה ברמה של יורים בך בכיכר העיר, אוקיי?
אני אהבתי את מה שהוא כמעט אמר שם. אמרתי לך שאנחנו מתעכבים על הטעויות. אוקיי.
ומהר מאוד, שי להב השותפי היקר הבין שהוא רוצה להמשיך קדימה, הוא גם כן בן אדם שהוא סונגרייט, הוא אוהב לעבוד עם כל מיני הפקות, אני פחות. ומצאתי את עצמי כמו חתול רחוב, נסעתי לארצות הברית, עברו 8 שנים, ובעצם 8-9 שנים אחרי יציאת האלבום, תראו אותי נמכר לקופת חולים מכבי לפרסומת לאסמה.
לא לזבנג?
זה מה שציתי לשאול אותך, לא,
זה לא היה לזבנג?
זה השיר שלי.
זהו. אחר כך, אחלום לנצח, מודי ברון, היצור היקר הזה, פשוט לקח את השיר הזה, וכל פעם שמכבי תל אביב, הוא הפועל תל אביב, גייסה שחקן, ושאלו אותו, תגיד, בני, מה החלום שלך? ואז תערה על החלום לנצח עולה. בעצם שני השירים האלו התפרסמו דרך הטלוויזיה, נקודה. הם לא הושמעו בשום תחנת רדיו. אני מדבר איתכם על אפס. לאחר מכן נוצרה סדרה זבנג, והם עשו את זה פתיח.
עם השיר שלי.
כן.
תראו אותי, אני שמח שעלית את זה, כי אני ניסיתי להיזכר בקמפיין למה זה היה, כי אני זוכר, יש לי את האימג' של הילד הקטן שבועט בכדור, נכון? זה קופת חולים?
קופת חולים מכבי.
ועכשיו זה מפעל הפיס?
כל שנה זה משהו אחר, זה נמכר 2-3 בשנה.
וואו.
אני רוצה לחזור אבל 93 שנייה.
בכיף.
כי אמרת זה התחיל ב-93, זה נגרר ב-93, אבל אני בתור ילד בן 12 ו-93 זוכר כאילו שמופע נבות של דוקטור קספר היה הדבר. אני זוכר ש... באחד ממסיבות הכיתה שלנו נתנו, חילקנו, היה כאילו כיף לקבל את הקסטה.
נכון.
סליחה, אם מישהו לא יודע מה זה בכלל, אבל את הקסטה כמתנה באחד משחקי החברה. ואני רוצה לשאול שני דברים. הראשון זה שכשמישהו אומר לך, מואלה, גדלתי על מופע הנבות של דוקטור קספר, או הנשיקה הראשונה שלי הייתה כששמעתי את זה, כאילו, איך זה מרגיש בתור מי שהיה חלק מזה, וזה שלא בעצם.
לפני שנה, עד לפני שנה זה היה מאוד מעליב אותי, כי זה היה גורם לי להרגיש מאוד זקן. וזה כן בהכחשה. היום אני זקן במודעות, זאת אומרת, אני מאוד נהנה מזה, אני אסביר למה, כי פתאום אני קולט שהתמזל מזלי, וזה מאוד חשוב להדגיש את הדבר הזה, התמזל מזלי, כי שירים שאתה כותב בגיל 17, 18, 19, 20, אתה יודע, כאילו 15, 10 שנים אחורה, יכולים פתאום לשמע כל כך מטומטמים שאתה בן 47, שזה מביך. ודבר נוסף, גם הקהל יכול לשים אותם, מה שנקרא, בבוידם, אוקיי? ומעטים, אלו השירים שהופכים לקלאסיקות. איך הם הופכים לקלאסיקות? אף אחד לא פיינח את זה. ושלומי שבת אמר את הדבר הנכון. הוא אמר, אתה לא יודע, זה השמש והכוכבים והאלים צריכים להיות בנקודה זווית מסוימת, אני לא יודע. אז פתאום אני קולט בגיל 47 שיש לי וואחת קטלוג של 27 שנה, שבאמת כמעט כל שנה נתונה יש שם מלאית. עם הקספרים ועם שלי, למשל, שני קמפיינים האחרונים של ערוץ הספורט, ערוץ 5 וערוץ 1, ספורט 1, בחודשיים האחרונים, זה שירי סולו שלי, אוקיי? אז אני מרגיש, כאילו זה מרגיש לי נהדר. ויש תמיד את האפקט של אתה אומר, בוא נע, ברי עוד מעט בסוף, בגיל 60, הוא עדיין נראה מגניב, אז... אולי אני אגדל להיות ברי בסופו של דבר, אתה יודע, נתן איזה תקווה.
כבר העלית את ברי וזה, ואז אני כבר אקפוץ לשאלה שרציתי לשאול אותך יותר קדימה, ופתחת את הפתח על הזקנה שאתה מקבל אותה.
כן. התבגרות, בואו נהיה קצת יותר פוליטיקלי קורקט.
אני הרבה פחות מ-47 ואני מרגיש בן 68, אז כאילו הכל טוב.
נשמע ככה לפעמים.
כל פרק שסתיו עדיין חי, אנחנו אומרים תודה ושמחים.
תקשיב, זה היה, שנת 2020 הייתה שנה קשה להרבה אנשים בעולם, אבל שנת 2019 היה שם איזה רצף של כמה פרקים, שסתיו, אני הייתי בטוח שכל פרק אנחנו לא נראה אותו שהוא בפרק הבא. כמות השיעול שהייתה שם, במיקרופון.
וזה יותר גרוע שאני לבד. אבל איך לבוא ולהופיע עם אנרגיות כאילו על הבמה, זה כל פעם שאני מסתכל על, אתה יודע, אני אתן אפילו לקחת דוגמה מספורט, שאתה רואה את האתלטים מגיעים בגיל 35, 36, 37 כדי לסוף הקריירה שלהם, וכבר אתה יודע שהמוח שלהם אומר להם אותו דבר שאומר להם בגיל 25, אבל הגוף לא מסוגל לעשות את זה, ועדיין אתה רואה שורה של אומנים הרבה יותר מבוגרים מ-47, אבל עושים את זה וזה נראה מלא אנרגיות. איך שומרים על זה? איך זה...
אתה חייב להביא את זה כל פעם מזווית אחרת. זאת אומרת, אתה מבין מהר מאוד שאתה אף פעם לא יכול לשחזר את מה שהיית שנה או שנתיים או חמש, שש אחורה, וגם בשלב מסוים, שזה המסקנה המנחמת, אתה לומד שזה גם לא מעניין אותך להיות אותו אדם. אז אתה צריך למצוא את הזווית. עכשיו, הזווית זה יכול לבוא מפריט לבוש, מגיטרה,
חדשה.
גיטרה חדשה.
שרחשת בהמלצה.
צחוק, צחוק. כן, צחוק, צחוק,
אבל זה נכון. זה ממש נכון. זה שינה לי את כל התפיסה על עצמי.
אחוזים.
כמוזיקאי. באמת, זה... ואתה ממש לומד את עצמך מחדש, ואתה קולט לפעמים שבשביל לייצר אנרגיה החוצה מהבמה לקהל, זה לאו דווקא השתוללות. זה יכול לבוא עם 20,000 דברים אחרים. עכשיו, קצת ניגע בספורט, ועכשיו
נראה... פיל ג'קסון אמר.
לא, הייתה את התוכנית המדוברת הזאת על ג'ורדון, שכולם ראו, ואז שהם סיימו, אמרו, אני לא מאמין שעשו כזו תוכנית, והתחילו שוב פעם לראות את זה, וכולם ראו את זה 7 פעמים, כולל אני.
אני בעיקר אמרתי, אני לא מאמין כמה פיפן היה מפגר, ואף פעם לא ידעתי את זה.
וואחד אהואה.
ממש.
זה פשוט כאילו, בלתי אומן.
כמה טעויות.
דניס רודמן נראה מחונן לעומתו.
ממש,
לעומת
כאילו, אני אעשה את ההתנהלות שלי יותר נכון.
כן. אבל אם אתם זוכרים, הוא אמר שמה, שבדיוק בשיא שלו, הוא היה צריך להמציא את עצמו מחדש. זאת אומרת, הוא לא הצליח להתרומם לגבעים, וכל המובים שהוא עבד עליו כצעיר, שבא מהקולג'ים, ובעצם בשנים הראשונות שלו בשיקגו בולס, פתאום זה לא עבד לו יותר. פתאום, או שהוא לא היה במיטב, והוא היה צריך להמציא את זה מחדש. זה אותו דבר, אותו דבר. אתה חייב להמציא את עצמך מחדש, והכי חשוב...
מה הפייד אווי ג'אמפ שוט שלך? מה הדבר ששינית שהוא הגו-טו החדש?
גיטרה. יש לי גיטרה שמנה, שקניתי מסגב, שאני באמת, באמת, אני אומר לכם, אם יש דבר שאני אוהב להצטלם איתו יותר מהבת שלי, זה הגיטרה שלי.
איזה כיף.
וואו.
יצא גם הולסום כזה, וגם...
זה...
באמת גיטרה יפה.
כן, נהדרת.
זה יופה.
איך זה להיות רוקסטאר בישראל של 93? וכמה זה כמו שאנחנו מדמיינים את זה בכל המוקומנטרים שיצאו...
ממש לא. אוקיי, אז בואו נשים דברים על דיוקם. הרוקסטארים האמיתיים במדינת ישראל זה אנשי הטלוויזיה.
וואו.
הם הרוקסטרים.
כן, אבל 93 זה לא היום.
זה לא הריאליטי.
ספציפית 93, אין לנו היום 93, יש ערוץ 2? עדיין אין ערוץ 2 אפילו.
לא היה, זה היה ערוץ
2 הניסיוני.
זה היה בחיתולים, זה בגדול ערוץ 1, זה רדיו חזק בטירוף.
אתה יודע מה אתה צודק.
והיה אז רוקסן עדיין היה זה החזק, והופעות, כאילו... זה רוקסטר אמיתי, זה לא כמו היום שאתה אומר אנשי, מי שרואים אותו בטלוויזיה או אפילו...
אנחנו מדברים...
אתה מנסה להתחמק מזה, אבל אתה אמרת קודם... אתה אמרת קודם, האנשים היו באים להופעות, כי זה היה הדבר לעשות. בסוף אתה עדיין, הבן אדם שמופיע מולם,
נכון.
מול הרבה קהל, ואתה משהו בשבילם, זה לא...
אנחנו מדברים על סמים ורוקנרול, כאילו, סמים, סקס ורוקנרול, כאילו, זה מה שזה...
כן?
לא, אל תיקח את זה לאן שאני רוצה, אתה שואל.
אחד, כן... כן, אנחנו מדברים על סמים ורוק אנד רול, סקס סמים ורוק אנד רול. האם, ותספר, ותשתף, ואחרי זה תן את זה קצת יותר במקרו.
אוקיי. 93, אז בוא נרכז את שלושת השנים, ארבעת שנות הפעילות של הקספרים, שבעצם אני מאוד חשוב לי לציין, שב-96, אני חושב שהייתי בן 22,
וואו.
מדובר על, על, על כאילו, אני ידעתי, אתה יודע, לספור עד 6 בערך, אוקיי? גרתי אצל ההורים,
וואו,
ולא
וואו.
שינו לי אפילו את החדר מגיל 7, עוד לא הגעתי למצב, אתם מבינים? עוד לא הגעתי למצב, הילד בן 30, יש לו חום גבוה, גר אצל ההורים, אתה יודע, כאילו. הייתי כל כך צעיר, אז הייתה לי חברה בערך מ-93, ואין לי סיפורי בחורות או סקס, סמים ורוקנרול. אני יכול לספר לך בדיוק איפה היו, התעשייה הייתה מתרכזת בשני ברים. הכלב המעשן בדיזינגוף, ברחוב דיזינגוף, ואחר כך בבונם, אוקיי? בונם זה, באמת היית רואה שם על המדרכה, אותי, את מאור כהן, את שחר ממוניקה, את יאלי, את
חמי, חמי בטוח היה שם.
חמי, ג'וני מרש, ג'וני שואלי.
ג'וני שואלי.
והיית רואה את כל מה שמשמיעים ברדיו, יושבים על המדרכה, שותים בירה כמו שאנחנו שותים עכשיו, ומקשקשים לתוך הלילה. זה הכי פרוע שאני ראיתי, חברים, מסתער לאכזב.
אשכרה.
כן, באמת.
זה באמת קצת מאכזב, כאילו, אתה יודע.
איפה לעשות עם אוזי אוסבון, להסניף את זה?
אז אני מציע, רבותיי, שתקראו לטלנטים מהטלוויזיה, הם כנראה לא יספרו לכם עכשיו, כי יש להם חוזה לשמור עליו, אבל אני לא יודע.
אוקיי, אבל בואו...
אני רוצה...
אני יכול לספר לכם שבעצם הנסיעות לאלת של הקספרים... בין 2016 עד 2019 היו פרועות.
וואלה.
באמת?
כן. אוקיי. זאת אומרת, השנים האחרונות, ובעקבות דמות אחת שנקראת אריאל פוליאקוב.
אני רוצה לשמוע עוד על אריאל פוליאקוב.
אריאל פוליאקוב,
מעבר
לזה שהוא... אושייה, אני לא יודע, המילה אושייה היא קטנה עליו. הוא דמות אדירה, הוא חבר יקר, קולגה, הוא אח של יעל והבן של פולי, זאת אומרת, הקנדי הישראלי. ואני ראיתי אותו מתפרע במטוס לילד ברמה של כאילו זורקים אותך מהחלון, וכשהוא ירד מהמטוס אמרו לו, תודה, דש לאימא. ואמרתי לו, אני לא מאמין איך סולחים לך להכל. פשוט סולחים לו על הכל, הוא התפרע במטוס. ואז הוא אמר לי, בוא בוא יעלוב, יש לנו עוד שנייה הופעה, ואני קטי. שתינו כל הטיסה, וזה לא בא לו טוב שהטייס מנסה כל הזמן להתיישר, ואומר שהתיישר כבר, התיישר, וכל המטוס מסתכל. ועוד הרבה הרבה סיפורים, אז אני אומר לכם, זה הדמות להזמין, כי זה בן אדם באמת בחצי בירה, הוא מספר לכם סיפורים נהדרים.
כן, הוא גם לא, הוא לא יצנזר כלום.
הוא לא יצנזר כלום, הוא לא פחד בכלום, סולחים לו על הכל.
כן. מעולה. תגיד, אני רציתי לשאול אותך, דיברת על זה שבתחילת הדרך, אתה לא באמת מתפרנס, וזה לא באמת כאילו זה, אתה מתעסק בזה רק בזה, רק במוזיקה, רק בליצור, אבל איך אתה מקלקל את עצמך, בחור צעיר, או בכלל לא אתה אישית, גם בין אנשים אחרים שבטח הכרת מהתעשייה, איך אתה מתפרנס ומצליח לשמור על המיינדסט של לעשות מוזיקה, ולהיות רגוע בראש שלך, של אני לא צריך לדאוג עכשיו... לקלקל את עצמי, לא יודע, לעבור לדירה לבד, לקנות לעצמי פינוקים, דברים כאלה.
אני לא ממש התמודדתי עם הבעיה הזאת, כי אני כמו ג'רי סיינפלד לא עבדתי מעולם. אתה יודע, כאילו, אני גרתי אצל ההורים שלי, ולא התמודדתי עם הבעיה הזאת.
עד איזה גיל היית שם?
אצל ההורים שלי, 23, ואז עשיתי לארצות הברית, למדתי שנתיים כמעט. ואז עבדתי בחברת תקליטים, ואז הפקתי רפרים, כאילו לא...
רגע, מאוד, מאוד, זה כאילו...
הדור, סליחה שאני מפסיק אותך, הדור, סגב, אני אומר לך, הדור של היום, הוא הרבה יותר, השאלה הזאת רלוונטית לדור של היום, הרבה יותר, כי אני חושב שהיום הגילאים, עכשיו נגיד... טונה, נאצ'י, אמנים כאילו שאיכשהו קשורים לאיפשהו למיינדסט שלי, פחות ה-DBT וכל הדברים האלו, אני חושב שהם יותר מבינים את התעשייה. הם הרבה יותר מבינים את התעשייה. אנחנו לא חשבנו על זה כתעשייה. זה היה נראה לנו הגשמת חלום.
כן.
ותו לא. כאילו, מה זה להתפרנס? על מה אתה מדבר? כאילו,
זה לא עניין אתכם אפילו, כאילו לא היה לכם את זה, וואה, בוא נדפוק את המיליון הראשון, בוא נבנה לעצמי אולפן, אני נעבור לצימר.
שמעו.
נעבור לצימר?
נעבור לצימר. לצימר שכולו אולפן הפקות כזה.
לפעמים צריך להקשיב לסדר עד הסוף, כי תתריך לשם פנינה בסוף.
מה החלום שלך? נעבור לצימר.
אני התפטרתי מעבודתי באיזו תקופה, לפני כמה שנים, ולקחתי את כל הציוד המוזיקלי שלי, ועברתי לגור בצימר.
בחורשים.
בחרשים.
חרשים.
מעל כרמיאל, וזה הר.
חר הדשא.
הבאתי את כל הציוד המוזיקלי שלי, סיבלטתי את הדירה בתל אביב באותו כסף שעלה לי לגור בצימר לבד עם ג'קוזי וטבע מטורף מסביבי, וכן, והיה לי זמן לעשות מוזיקה.
איך לא רצית את החלום של סגב אז?
אני לא יודע, יכול להיות שהבית של ההורים שלי היה חתיכת צימר, כאילו לא...
בית אנד ברקפסט.
לא היה לנו, תראו, ב-93 הציעו לנו לעשות פרסומת לדורדורנט, את לא מבינה, דורדורנט השנה או משהו כזה.
שלום.
פעם, תשיב, אני וסתיו באים מעולם, זה של פרסום, אז יש לנו את זה. שנות ה-90 היה סלוגן. אז יש לך סלוגן שמתחרז, אתה עושה סביבו קמפיין.
בדיוק, כן. ואז הציעו לנו לעשות את כסדה בראש טוב, גם סירבנו. וב-96...
סביב איזה שיר? אתה מבינה כסדה בראש טוב?
אני כל כך לא זוכר, אני חושב שזה פשוט גיחכנו.
חבל, זה היה כזה מוצלח.
אני...
נעשה עכשיו על כל הרפרטואר. יותר מדי כסדה בראש טוב לא עובד.
לא, לא, לא. ב-96 הציעו לנו את ההצעה האחרונה של להשתתף בפסטיגל, ולזה כתבתי את השיר שלי, שפותח עצבנג בסופו של דבר.
וואלה.
וזה לא קרה. אני לא יודע למה לא עשינו את זה. אין לי מושג. באמת שאין לי מושג. לא התחברנו לדברים, אני לא הבנו את זה. זה לא הייתה במודעות. היום יש מודעות לדבר הזה.
כן.
זאת אומרת, אז לא. זה לא כאילו שבזנו לזה, וזה היה נראה לנו... אני באמת שאני לא יכול להסביר לכם, אני לא יכול להשוות היום אמנים, אם יש איזה אמן שמגביל... הלוואי שהיה אמן שמגביל לצורת מחשבה שלנו היום.
אין, זה עולם אחר.
עולם אחר, זה עולם אחר, זה מציאות אחרת. זה לגמרי
תקופה אחרת, כי היום אתה לא תצא, לא תעבוד דקה בלי שתדע כמה משלמים לך על זה.
אבל אני חייב להודות, למשל ב-93 עשינו, סגרנו על טור של 30 הופעות עם קוקה קולה. זאת אומרת, עשינו שיתופי פעולה.
כן.
אוקיי?
כשאתם הולכים על הטופ ברנד, זה כלום.
כן, זה כאילו, אתה יודע...
לא קשור לכלום, אבל אתה רוקיסט ומוזיקאי ומישהו שמבין, אז יש לי שאלה קשורה למוזיקה ולא אליך בכלל, אבל מעניין אותי דעתך.
כן.
אני, חבריי פה ידעו, אני חובב מוזיקה פשוט, אני אוהב...
גרוע.
אני אגיד גרוע, אני אוהב פופ ודברים שקל לשמוע, כאילו אני אוהב דברים אחרים, אבל לאן נעלמו פאוור בלדס?
הם לא נעלמו, אני עושה אותם, הם פשוט לא מתפרסמים. תשמע, כל הצורת כתיבה מאוד מאוד השתנתה היום, כי עיקרון במיינסטרים.
אף אחד לא רואה אותך עושה air quotes.
אוקיי.
אנחנו עושים את זה, אבל אתה צריך להבין.
כשאתה אומר פאוור בלדס, כאילו אתה מדבר על סקורפיונס ובונג'ובי וכל זה.
כן, כן.
שמע, עוד בילדותי, ידעתי שזה גרוע.
זה גרוע טוב!
לא, לא, זה גרוע טוב.
זה גרוע טוב.
זה גרוע גרוע.
זה...
זה לא...
אני חייב לציין, תשמע, יש את השיר הזה של סקורפיונס, If we gone again all the way to the start.
נכון.
שיר נהדר. אבל אני אשמע אותו היום, אני אגיד...
נרדמתי באמצע, עוד לפני האמצע.
כאילו, הוקלט ומוקסס בבת ים, ככה זה
משהו. אני מבין שאתה יורד על התוכנית ועל השיר באותה משפט.
בדיוק, כן.
טוב, בסדר, לא, אני מבין אותך.
לי יש כאילו.
לא, אבל אני...
אתם רוצים לדבר קצת על ספורט? דבר, יש לך משהו לשאול?
לפני ספורט, יש לי משהו אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו, וזה היה... המעבר שלך לעולם ההיפ-הופ, שזה מצחיק, אני עשיתי את הכיוון ההפוך, אני גדלתי על היפ-הופ והגעתי לרוק טיפה מאוחר. איך זה, מה קרה לפני זה, או מה קרה באותה נקודה שאתה אמרת, זה עכשיו משהו שאני רוצה לעשות, האם זה נטו מאהבה למוזיקת ההיפ-הופ, או שפתאום הרגשת אתה יודע, זה גם בתקופה שבה היפופ תפס ורגשת שאולי יש משהו ש... שאפשר להיצמד אליו, או משהו שהוא נמצא בצמיחה כרגע?
בסביבות 94, קצת 93 הכרתי את פאבליק אנמי, זה היה בסדר. כאילו זה לא הטריף אותי.
פאבליקנים הם בסדר.
אוקיי? זה היה בסדר, או לא, כאילו מבחינת...
לא, אני נותן לך אישור גם בזה. כן. הם בסדר.
זה היה סבבה. אבל אז שמעתי את סנופ דוג ודוקטור דרי, ואמרתי, וואו, איזה יצירת מופת.
וואו.
ואז נסעתי לארצות הברית, ובחודשים הראשונים ישנתי בסטטן איילנד. אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים מה זה סטטן איילנד, זה הרובע החמישי.
ווטן קלן. ואדי מרפי.
ישנתי שם, אני גרתי אצל חבר ילדות שלי, שהם יגרו מחולון לארצות הברית, והוא הכיר לי את ווטן, והוא הכיר לי את ביגי סמולס. אוקיי? נוטוריוס בי-איי-ג'י.
כן, הכיר לך, אבל השמיע לך. לא הציג אותך בפני.
בדיוק, אבל אוקיי. בשביל שתוכל לנסוע מסטטן איילנד למנהטן, אתה צריך לנסוע דרך המעבורת, שם הפרי כזה.
סטטן איילנד פרי.
בדיוק. וליד הפרי יש תחנות של ווטינג, והם הייתי רואה אותם שם. הם היו בחוץ כל הזמן. אז הייתי רואה את הווטינג. זהו, כאילו. אוקיי.
תודה שסדרת את הפינה הזאת.
כן. עכשיו... ושאני שמעתי את Ready to Die של ביגי סמולס, זה כאילו זה היה כפר מעבר למעבר, כי לא היה בזה שום חן של הפקה, זאת אומרת שיש בסנופ ובדוקטור דרי, היה בזה פשוט שכבה גסה של מוזיקה, והרגשתי שזה פשוט כמו רוק אנד רול ששמעתי פעם ראשונה, כי הביטים לא היו מבריקים, הם לא היו חתוכים נכון, זה לא מוקסס נכון, אבל היו שם ביטים פצצה, שזה נשמע כמו P-1000 מנגן על גיטרה, ורפר מדהים, וזה פשוט פוצץ לי את המוח, ואמרתי, וואו, איך עושים כזה דבר? ופשוט קניתי מחשב, ולמדתי את כל הסיפור הזה, ובלה בלה 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 בלה, ושנתיים אחר כך, הייתי כמו שיש... היינו תחנות סמים, כאילו שאתה רואה בית שנכנסים אליו ויוצאים ונכנסים ויוצאים, ככה היו רפרים נכנסים ויוצאים אליי, קונים ביטים, קונים ביטים ומקליטים פעם. שום דבר מוכר, לא הצלחתי אף פעם באיזה משהו כזה, אבל כל כך הוקסמתי מהדבר הזה, אבל זה היה רק מאחורי הקלעים, ממש ממש מאחורי הקלעים. לקראת הסוף הצלחתי לשלב קטעי גיטרה בתוכו, זה היה... הכי רחוק, אבל אף פעם לא רציתי להיות רפר. המקסימום שחשבתי זה כאילו להפיק דברים ברמת גבוהה.
למה?
מישהו דיבר.
הוא שאל למה, אז בואו נמשיך איתו.
מה?
מעניין אותי למה.
קודם כל, שמה, מעטים הרפרים שלא נשמעים דבילים, אוקיי?
אני מסכים.
זה אחד הדברים ש... סביר להניח, זה כמו לרקוד, סביר להניח שאתה תצא דביל, אתה מבין?
אבל אתה יודע, הסטנדרטים ירדו מאז. הסטנדרטים ירדו מאז.
אתה יכול להיות היום... אנחנו מדברים על ליל פאמפ וכל הדברים שיש היום, זה דברים נוראים לדעתי.
אני לא, כי זה העדפה אישית, וגם אני לא מתחבר לטראפ וכל הדברים החדשים, וזה פחות ממה שאני מתחבר לזה, אבל יש יותר, אתה יכול להצליח יותר, גם אם אתה נשמע לא בדיוק הבסט שלך, אם יש לך פרסונה מסוימת, או איזשהו גימיק, אפשר לעשות היום הרבה, המגוון של ההיפ-הופ כל כך רחב, שיש יותר מקום להרבה רבדים בו, או להרבה נישות.
אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר, זמר גדול אני לא, אבל הסכמתי לקחת סיכון, בגלל שאני איפשהו מאמין בזה. ברפ, אני כזה, אתה יודע, בקושי יודע לצטט את ביגי סמולס, שזה אמן שאני הכי אוהב בעולם, אתה יודע, וכאילו טופק, ואתה יודע, אתה יודע איך אני נשמע? נורא והיום. נורא והיום.
לשמע באנגלית, זה קשה גם ככה לישראלי, אבל לשמע באנגלית בהיפ-הופ זה כאילו קשה.
האנגלית זה היה חלק הקל שלי, כי מצאתי איזשהו דרך לדבר אנגלית, שלא הייתה משוייכת לישראל, לא לג'מייקה ולא לשום מקום. וזה עורר פחד אדיר באומה השחורה. אדיר.
זה מדהים שאמרת ג'מייקה. תמיד אני חושב על זה שאם אנחנו לא נשמעים כמו ישראלים, אז הדבר שהכי קל לנו לעשות זה סוג של מבטא ג'מייקני.
נכון.
אני רציתי לשאול כפולו-אפ לשאלה הקודמת, זה... דיברת על זה שאפילו הכנסת גיטרות, אבל אתה כמפיק שבא מהעולם של הרוק, וכאילו, אי אפשר, הצלחת עם הרוק אנרול שלך, וראית דברים, אני מניח באותו זמן בניו יורק גם שמעת ביסטי, ושמעת דברים ש...
לא אוהב את הביסטי בויז.
אתה לא אוהב את הביסטי בויז. לא קסם לך להביא מהעולם שלך של דברים שאתה מכיר לתוך ההיפו, גם אם לא ביסטי בויז, שזה הארדקור גיטרות וזה, אבל יש היום יותר הפקות שאנחנו שומעים שמשתמשים בהם בכלים חיים.
היום זה עולם אחר, היום זה עולם מדהים. אני חושב שזו תקופת הרנסנס של המוזיקה, הרנסנס החיובי והרנסנס השלילי. אוקיי, הריקבון, הרנסנס של הריקבון והרנסנס של הפריחה. אבל, תראה, קודם כל, אני ניסיתי ללמוד להבין בעצם איך בונים ביטים, איך עושים את הדברים, איך אתה בעצם בא ומחכה תרבות שיש עליה אסורים, ואין לך מושג בתרבות הזאת, אתה סך הכל מעריץ. וכשהגעתי למצב הזה שקיבלתי את ה-credibility, מה שנקרא.
סטריט קרד.
בדיוק, אצל הרפרים המקומיים, אז עשיתי את זה מאוד מאוד לאט, מאוד מאוד לאט. כשהכנסתי גיטרות זה אור עם המון המון הרמות גבה, כאילו.
יש לך איזה סיפור מטורף, או קיצוני, או משהו שאתה זה מהחבר'ה שם, שבאו אליך, כמו שאמרת, נכנסו, יצאו איזה מישהו, באמת מוזר או זה.
אני מצטער לומר, חברים תשמעו.
אין לך איזה זיכרון מה זה?
90, לא, לא. 100% מהרפרים. שהכרתי שם, היו אנשים, אחד, שקיבלו אותי כמו שאני, שתיים, התייחסו אליי כמו בן אדם, בהשוואה לאדם, לאמריקאים הלבנים, ושלוש, הרגשתי שהם כנים איתי. אין לי שום סיפור, אתה יודע, של גטו.
מסתם מעניין, לא גטו.
לא, 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 אני מספר.
להפך, להפך. דווקא מעניין איזשהו משהו ש... בדיוק כמו שציינת, שפתאום אתה מרגיש את החלק מתעשייה שכאילו אתה מגיע אליי כאוטסיידר.
ממש. אני לא הסתדרתי עם האמריקאי הלבן הקלאסי, לא בגלל שיש לי איזה אג'נדה בעד או בנגד, פשוט שאתה אומר... במקום thank you, אתה אומר thank you, אז הם אומרים what? והרפרים שעבדתי איתם, אמרתי להם thank you. אז כאילו מבינו, הוא אומר תודה, אבל זה לא מבטא את who gives a fuck, man, מה זה משנה? כאילו, הם נורא ישראלים בהוויה שלהם. ומאוד נהניתי, מאוד חוויתי, אבל בתקופה בדף ג'ם, אני, כמו שסיפרתי, ראיתי את נורי אגה, יום אחד נכנס, כל מה שעשיתי בדף ג'ם זה סך הכל התלמדות שערכה 7 חודשים ואני עשיתי את הפרומו של ג'יי זי It's a hard knock life for us It's a hard
knock
יצא הסינגל הזה
נכון
ואז פתאום זה נהיה היסטריה בבום והבעלים של דף ג'ם זה ליאור כהן וכאילו אתה מסתובב
לא, ראסל?
ראסל מחר זה ליאור ראסל היה מגיע כל כמה זמן כמו זה שפרש, מפצח גרעינים,
כן?
מדבר עם ליאור, והולך הביתה. ואתה מסתובב בחברה שבעצם הייתה החברה הכי גדולה בארצות הברית באותם ימים, אבל עדיין לא עשתה את ה-adjustments לזה. הם נשארו 29 עובדים, והם החברה הכי גדולה. זאת אומרת, אתה מכיר את כל ה-29 עובדים, ואני מתלמד, וכולם יודעים מי אני, יו, אורן, אוקיי? עכשיו, השני הלבנים היחידים זה אני וליאור הבוס. ושאנחנו עוברים במסתור, הוא אומר לי, מה קורה אח?
כזה...
פסיכי.
מה זה הפרומו של ארדנוט לייף?
אז ג'ייזי עושה את זה. והיינו צריכים לעשות... סטור סיינינג, יענו כאילו חתימת על דיסק, הוא חותם על דיסקים. אז דף ג'ם הגיעו לא מתואמים עם רוקפלר, שזה החברה שלו.
הלייבל של
ג'ייזי. בדיוק. ורוקפלר באו כולם עם בולט פרוף וסט כאלו, שזה כבר היה בעייתי, כי המקום הובטח על ידי משטרה. וזה היה ברחוב 14, באחד מהחנויות התקליטים, לא יודע, וירג'ן, שמרג'ן, אחת החברות הגדולות. אני עמדתי ליד ג'ייזי, אוקיי? ועומדים בתור, לדעתי, איזה 1,000 צעירים, שאני צריך להגיד להם, תפתחו את החוברת, ותגישו את זה לג'ייזי, זאת אומרת, שלא יתחילו עכשיו להוציא את הסיפור הזה וזה. ופשוט אמרתי שעה וחצי ליד ג'ייזי, וכאילו אמרתי לה, hey guys, just open the booklets, and בלה בלה בלה, וחלקם הבינו מה אני אומר. חלקם לא הבינו מה אני אומר. פשוט אמרתי ליד ג'ייזי, וזהו, ולא החלפנו מילה. לא החלפנו מילה. אני יכול להגיד לכם, לא, לא,
איך הוא מריח, איך הוא מריח.
אני יכול להגיד לכם, אחד היצורים הכי חמודים,
כן?
שנתקלתי אי פעם, כי הוא היה מגיע כל פעם לזה, והיה מחייך כולו חיוך כזה אמיתי, אמיתי.
מלא שיניים.
מלא שיניים.
המון.
אז וואלה, זהו, זה הכי...
זה הסיפור.
וראיתי את איגי פופ פעם ב... ב... אוי, יש לי סיפור יותר טוב. בום, 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 בום. אני גרתי, התחתנתי שם פעמיים עם אותה אישה.
תסביר את זה.
פעם אחת בשביל הגרין קארד, ופעם אחת בארץ בשביל ההורים שלנו, שלה ושלי. גרנו, בניגוד לרצוני, באיסט ויליג'. יש שם בר שקוראים לו 7B, אוקיי? יענו רחוב 7 על אבניו B. שסצנה מאוד מפורסמת של רצח מהגאדפאדר צולמה שם.
אוקיי.
אוקיי? ובגלל זה, הבר הזה הפך לקלאסיקה מקומית. אז הסטרוקס היו יושבים שם, וסלש היה יושב שם, וכולם היו יושבים שם, אבל לא באופן קבוע, זאת אומרת, הבר נפתח ב-12 בצהריים, אוקיי? הבר נפתח בעצם ב-10, אבל מנקים אותו קצת, ב-12 בצהריים מתחילים לשתות כמו נוצרים טובים, והוא פתוח לא לתוך הלילה, 12 וחצי וזהו. ביום אחד אני נכנס ב-4 אחר הצהריים, לקנות קולה. פשוט יושב על הבר, רואה סימפסונס וקונה קולה, שותה קולה, באמת.
נורמלי לחלוטין.
סיפור לגיטימי.
באמת, מולי יושב טוני סופרנו, ג'יימס גלדולפיני, או איך שלא קוראים לזה, שותה בירה, ופשוט 4 בחורות מציקות לו, והוא היה יצור ענק וביישן, והוא פשוט קם, הוא לקח שתי שלוקים והלך.
אשכרה.
כן. ואני ראיתי שם את איגי פופ, וסטרוקס, ואת... כל מיני טיפוסים. כן, כן, כן.
יפה.
כן.
וניצלת את הזמן בניו יורק ללכת לראות משחק של הניקס?
לא ראיתי את הניקס, ראיתי...
ראית
את הנץ.
את הנץ, את ניו ג'רזי?
ראיתי את הנץ.
את הנץ, היית בניו יורק והלכת לראות את ניו ג'רזי?
נסענו לג'רזי. אני לא זוכר.
זה לא משנה באיזה תקופה היית, זה היה רע.
לא, זה תחילה שנות 2000, מה אתה מדבר?
שנייה, שנייה, שנייה.
קיד קארטר.
איך קראו לקבוצה שג'ורדן עבר עליה אחרי שיקגו בולס, שהוא חזר בו?
וויזרדס.
בדיוק.
שזה כמו מג'ישנס.
אם אני לא טועה.
או לא.
אני חייב להגיד לכם, זאת הייתה אחת החוויות הכי משעממות שלך.
משעממות?
לא בגלל הכדורסל, אלא בגלל שאתה רואה משחק בטלוויזיה, הכל מוגבר ומקומפרס. אתה שומע את השחקנים, אתה שומע את הרגליים, אתה שומע את הדיבורים, אתה שומע את הכדורסל. כשאתה יושב באצטדיון, אתה לא שומע כלום.
זה חצי נכון. אני הייתי במשחק אחד של NBA בחיים שלי, וזה היה בלוס אנג'לס בסטייפל סנטר של לייקרס. קובי עוד היה חי, של לייקרס נגד יוסטון, כל האווירה מסביב, כל ה... אתה יודע, הדוכנים, והקהל, והרעש, והאימונים, ההתחממות שלפני, כל זה העיף לי את התחת.
באמת? כי
ישבתי יחסית קרוב, תשמע, יכול להיות שגם אני יותר מחובר לזה.
לאורן לא היו כרטיסים טובים.
אבל אני חושב, אני שואל כאילו גם אם זה היה משחק כזה רגוע ומשעמם, ולא היה הרבה קהל. כן. אני לא יכול להשפיע.
אני לא יודע, כי אני ראיתי גם כן את AC מילאן נגד מנצ'סטר יונייטד שם, במשחק ידידות, והשתעממתי גם כן. אני פשוט חוויית האיצטדיונים לא בשבילי.
זה ממש מצחיק, כי אני מסתכל על חוויה במגרש, כמו שאני רואה הופעה, בסופו של דבר שאני יושב בבית ורואה בטלוויזיה אצלי בבית, יש לי הילוכים חוזרים, ויש לי את הבירה בבית, ואת הפיצוחים והכל, ונוח לי יותר.
ברור.
אבל כשאתה באולם, בדיוק כמו שאתה בהופעה, אתה רואה דברים שאתה לא רואה אותם בטלוויזיה, או אתה שומע את המוזיקה אחרת, כי היא לא נשמעת כמו שהיא נשמעת בדיסק, וזה היופי של החוויה. כאילו, אני שם בצד, כאילו, משחקי ענק שיש להם, כאילו, גם נופח רגשי, כי אתה רואה, או את הקבוצה שאתה אוהד, או איזשהו משחק גדול, אבל שאתה רואה, כמו שמעת, וושינגטון נגד ניו ג'רזי, בניו ג'רזי.
חבר'ה, בואו ניסע.
הפוקפה, כאילו, ולכתחילה, אבל לא משנה. אתה חווה דברים שאתה לא יכול לחוות בטלוויזיה בבית, ומצחיק, או מוזר לי שדווקא בן אדם כמוך, שכאילו גם הופיע מול קהל, החוויית לייב כאילו כל כך שיעממה אותו.
אני חייב להודות שב-2017, בן דוד שלי, שהוא חולה מכבי תל אביב בכדורגל, לקח אותי למשחק, ואני הבנתי פעם ראשונה מה זה אווירה.
כן.
פעם ראשונה מה זה אווירה. אני באמת ראיתי, אתה יודע, ראיתי משחק אחד של NBA ושני משחקי ידידות, אתה יודע, AC מילאן, Manchester United, ועוד איזה ברסה, משהו כזה, לא יודע, whatever, אבל באמת עם הכוכבים,
זה ידידות כדורגל האמריקאים.
נשמע לי משעמם.
אבל תחשבו, זה אצטדיונים פסיכיים, עמוס, הכל סולד אאוט.
כן, אבל שהקהל לא מושקע רגשית בתוך הדבר הזה, זה הרבה פחות מורגש. כאילו, אני בטוח שגם לכם יש, לסתיו ולדביר, יש לקחתם בנות זוג או חברים שלא אוהבים ספורט, שפתאום אמרו, וואו, כאילו, שהבאת אותנו איזה משחק גדול, ואמרו, וואו, איזה טירוף.
זה גם נראה התרבות אמריקאית.
לא יודע.
הייתי בפוטבול של הניינרס, וזה כאילו, פוטבול זה הלב וליבה של התרבות האמריקאית, והטיילגייטינג, כאילו, לפני המשחק שהם הולכים כזה ועושים בירות במגרש חנייה, זה היה הרבה יותר...
הרבה יותר מעניין, הרבה יותר אטרקטיבי.
מאשר, כן. מאשר שהם, עזוב, שהקהל היה במגרש עצמו, אתה יודע, קוראים דברים על המגרש, וזה פוטבול, לא קוראים המון דברים על המגרש,
כן.
והם נמצאים בדוכנים וקונים להם לקנקייה, וכשהייתי במשחק, באנגליה של כדורגל, אז זה עולם אחר לגמרי, זה פשוט קהל, זה קהל אמריקאי.
לא יודע, אני לא היה משחק NBA שראיתי ולא נהניתי בטירוף מהכל. בצד שני, אני את החברה שלי לקחתי לראות את הפועל חיפה בקיאת אליעזר. אשתי היום, אז כאילו, אתה יודע, שמתי אותה מראש מצב מאוד קשוח.
אני חושב שהתפתחו שני סוגים של צופים, יש את הצופים של הבית, כי זו חוויה באמת מיוחדת, אתם יודעים כאילו, זה כל כך השתפר, אנחנו שומעים הכל, אנחנו רואים הכל, נוח לנו, אנחנו יכולים לעשות ריברס, פורוורד, כאילו, אנחנו יכולים לעשות הכל, כאילו, אני לא יודע, יש אנשים שפשוט האצטדיון כאילו עומה פחות מדבר אליהם, ולפעמים אתה לא מתחבר, אתה צריך להתרגל לדבר הזה, זה לא משהו קל. לי לקח, אני חושב שרק ב-2018 התחלתי ממש לבוא לראות הופעות חיות. אני לא אהבתי לבוא לראות הופעות חיות.
וואלה.
זה היה בשבילי לא נוח.
באמת?
כן.
כצופה או כאומן?
אומן זה נהדר. אתה במקום הכי נוח, באולם.
לא, אני אומר, אבל כשאתה אומר לא היה לי נוח, אני אומר כצופה כמוני, או בתור אומן, ואתה הולך גם להופעה וכל זה, כאילו זה מרגיש...
לא, 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 אני מסתכל, אף פעם לא מסתכל על עצמי כאמן, אני מסתכל כצופה, דברים שממש רציתי לראות. הלכתי לראות אמיר בניון, והיה לי, כאילו לא נוח, לא היה לי נוח מהחוויה הזאת.
אני בגילי המופלג 35, סליחה שאני אולי הכי צעיר, תביאו אולי הכי צעיר. בשנים האחרונות...
לא חשוב כרגע.
נכון, בשנים האחרונות סובל קצת מבאמת לכת להופעה, ואתה יודע, כאילו, זה מצחיק להגיד, אבל כאבי גב, ואתה יודע, אתה כזה לא נוח לך וכאלה.
אני אשמד על הופעות?
אבל לא, אבל אני עדיין הכי אוהב את זה, כאילו, אני תמיד יעדיף לשמוע, לראות הופעה חיה, מאשר להקשיב לאלבום בבית, או לראות הופעה בטלוויזיה, שזה הכי גרוע.
אני חושב שכאילו, בהמשך למה שאתה אומר, שבאמת היום, בגלל התנאי נוחות שמייצרים לנו בבית, ההופעה לייב צריכה להביא איזשהו נופח, חדש. ערך מוסף.
כן.
ערך מוסף הרבה הרבה יותר גדול. אתה כבר לא יכול לעלות בתור אמן ולשיר את השירים שלך, את הבית פזמון, בית פזמון, בית פזמון, סיפרת בית פזמון, שימום מוות.
לגמרי.
כאילו,
הדבר שאני, הדבר שאני הכי חיכיתי לו ומחכה לו עדיין בהופעות, זה באמת הסולו המיוחד פתאום שממשיך, ופתאום שהזמר מדבר שטויות,
הסיפורים, הדברים, כאילו זה, זה הערך המוסף.
אני רואה את זה בעיניי כמו ההבדל בין מה שאנחנו עושים כאן, שזה פודקאסט, ואנחנו כאילו, כמו תוכנית רדיו שמשוחררת ממגבלות מסוימים, כי כשאתה, יש לך שיר מסוים לדיסק, אז הוא כנראה גם השיר שהחברות הקליטים רצו שזה יהיה 3.5 דקות כדי שידעים השידורים של הרדיו ולזה. ועכשיו בהופעה יש לך הזדמנות לעשות, לקחת את האומנות שלך ולהגיד, אין לי פה את המגבלות של 3.5 דקות, את המגבלות של הקימפרוס המסוים הזה שרצו לעשות כדי שיתאים לרוב האוזניים, ואז בהופעה אני יכול לעשות את הדברים האלה. אז ככה אני רואה את זה. ואם היה פחות מרפקים וסיגרות, מה שנים עליה זה היה לי הרבה יותר כיף.
אבל זהו, אין יותר סיגרות ואין יותר שומרים על הריחוק, ובכלל עכשיו אחרי הקורונה...
לא ראיתי הופעה כבר שנים, אבל כן.
עכשיו זה...
לא יודע כמה שנים 2020 נמשכת, אבל זה מרגיש הרבה.
טרנד ההופעות בסלון שעכשיו אנשים, או בגינה שעכשיו אנשים עושים... אומנים עושים כי אין ברירה.
אורן עושה הרבה.
כן, אבל אני שואל את אורן, לא אותך.
לא, אני אומר, אתה מדבר על בכללי.
אתה מדבר בכללי כרגע שהוא שואל את אורן.
אני, אתה מדבר, כאילו, בצורה מאוד מוזרה, אני נחשב זה שהמציא את זה, כי לפני 10 שנים הוצאתי אלבום שנקרא שדים של עצב סופות של אושר, באנגלית, עם תמיר מוסקט, והוא יוצר לזה כזה סאונד מיוחד, ששום להקה לא הצליחה לשחזר את זה. אז פשוט לקחתי לפטופ, ועשיתי מיוט על הערוצי גיטרה, לקחתי גיטרה קלאסית, ומיקרופון של מפוחית, שמייצר כזה איזשהו ריינג' מאוד מסוים. בניתי תפורה של קולאז'ים, כל אלילי התרבות, מבאווי, מרלין, מונורו, כל מיני דמויות כאלו. ועשיתי תאורה מאוד מיוחדת בסלון שלי, ופשוט בניתי תיאטרון, אוקיי? ואז אמרתי, אוקיי, איך נביא לפה אנשים? אז זה התחיל ככה. קשרתי לתומר יוסף, ואמרתי לו, אכפת לך לקפוץ אליי ל10 דקות? אז תומר אמר, בגדול אין בעיה, אבל כאילו, מה אתה רוצה?
איזה מין טלפון זה?
אני רוצה להשמיע לך משהו. וכשהוא הגיע, הדלקתי את כל התפורה ואת כל זה וזה, ותומר נכנס, וואלה, לאן הגעתי? והשמעתי לו את השיר, ואמר, תשמע, זה מגניב, אבל מה זה הקטע של הפלייבק? אז אמרתי לו, זה הקטע, כאילו, זה המוזיקה. אוקיי, אז עברתי את זה, ואז חברה שלי בזמנו הביאה את אסתי גינסבורג ועוד איזה דוגמנית, ובישבו שלושתם בקהל.
סי הקריירה.
וזה היה נורא. ושהלכתי לישון, במקום לחשוב, אולי אני ארד מזה, אמרתי, נראה לי, עליתי אל המשהו. ואז אמרתי, אוקיי, אני אזמין 5 אנשים שאני מכיר שבחינם, אבל הרעיון יש לי יביאו 3 אנשים שאני לא מכיר.
והם ישלמו כסף.
לא, הם לא ישלמו כסף, הם פשוט יביאו שתייה להם.
אוקיי.
ויום אחד הגיעה יחצנית בשם נידר עוז, ואמרה לי, תקשיב, זה פסיכי הדבר הזה. זה פשוט פסיכי. אמרתי לה, למה? אז היא אומרת, אתה לקחת תרבות ישנה, ושילבת אותה עם תרבות חדשה. אמרתי לה, מה התרבות הישנה? היא אומרת, אתה כמו טרובדור, עומד עם הגיטרה, ועושה שיר ומספר סיפור. עושה שיר ומספר סיפור. אין כזה, זה ישן, זה כזה דודאים, זה של פעם.
כן.
אבל אתה מפעיל לכל מה... לא משנה, היא אהבה את זה נורא, והיא עשתה 4 מסיבות עיתונאים, אחת של בלוגרים, אחת של עיתונים, אחת של טלוויזיה ואחת של רדיו, אוקיי? אחרי שבוע, כאילו, 90 שקל בכניסה, 250 הופעות.
וואו,
איפה? נוצר...
כאילו, מה, הופעות סלון או...
הופעות סלון בסלון שלי.
שלך?
שהפכתי אותו לתיאטרון.
אשכרה.
עכשיו, הילדה שלי הייתה אז קטנה, הייתה בת 5, אני לא זוכר. כמה אנשים? 60 אנשים, משהו כזה. והיא אמרה, כאילו הייתה נכנסת כל פעם, והייתה אומרת, טוב, לא משנה. וכאילו כבר השארתי את זה עומד, את כל הסיפור הזה עומד, וזה, כאילו, אחר כך אפשר להביא את זה הביתה, אמרתי להם, כן. והתחלתי לנדוד עם הדבר הזה, ונסעתי לפריז פעמיים, ללונדון 3 פעמים, בודפסט.
מדהים.
מתישהו אסתי גינזבורג שודרגה לבר רפאלי או משהו כזה?
לא, אבל הבעלים של צ'ק פוינט היה, איך קוראים לו? גיל
שווייד.
שווייד?
שווייד.
או שווייד.
או שווייד.
שווייד.
שווי ערך.
הוא היה. מה, אתם רוצים את רשימת הסלבים שהיו?
לא, 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 סתם טעיתי לגבי אסתי גינזבורג.
אסתי פשוט הייתה חברה של האקסיט שלי. כן, כן. אז כן, הופעות הבית, אז כאילו זה היה נחשב הופעות הבית של, אז קראו לזה הופעות הבית של אורן ברזילי.
יש לזה תיעוד?
בטח.
ממתי זה? מאיזה שנים זה?
בעשר שנים, 2010.
2010, זה תראי, צפית את הקורונה מגיעה...
ממש, ממש לא, ואני יכול להגיד לכם שאני סיימתי עם הדבר הזה, סיימתי עם זה בטריקת דלת.
למה?
כי זה לא עניין אותי, תחשוב שבאים אליך 3 פעמים בשבוע אנשים הביתה עם הבירה וזה... ומה, נגמר? כן, מדופאקר, עברה שעה וחצי. מה, אלה, תחפף, אני רוצה לעשות ספונג'ה, אוקיי, ולכת לישון.
יו, זה נשמע כמו סיוט.
אני מאוד, מאוד, שום דבר לא מסתחבר לי פה, כי מצד אחד אני מצאת הפורמט שהתעקשת להמציא אותו, כי שבת בלילה אחרי תומר יוסף, ואמרת, זה גרוע, ואני אלך עם זה, ואז כאילו, אתה אומר, כאילו, עופו לי מהבית, כאילו.
לא, לא עופו לי מהבית.
לא, בסוף.
בסוף זה היה כבר כאילו,
250 הופעות, זה המון.
עכשיו, שמור.
אנחנו עושים את זה 3 שנים ולא הגענו ל-250 פרקים, זה נשמע כמו המון.
מה הרעיון בדבר הזה? שאתה אומר, אני אגדל כאמן, והם יבואו אחריי, וכאילו אני... זה. ואגב, יוני מזפה, בלים של זפה, בא אליי יום אחד ואמרתי, תשמע, תעביר את זה לזפה. אמרתי לו, בשיא הכינות, אני לא רואה איך הדבר האינטימי הזה, אפשר לתרגם אותו לזפה. והוא יאמר לזכותו, אמרתי, שמע, תעזר בנו, אנחנו נשאר. לא הצלחתי לעבור את המחסום הזה.
הוא ראה את הנולד, כי אחרי זה ברוס ספרינגסטין בברודווי עשה אותו דבר בדיוק.
שמע, לא רק שהוא ראה את הנולד, אני הייתי פשוט טיפש מוחלט. כי הדבר הזה, האכזבה הכי גדולה שלי, שזה הוא לא גדל, זה נשאר בבית. הייתה לי הזדמנות כאילו לעשות את זה. אז היום שאני עושה הופעות בית זה כבדאו וחשדאו, אני עושה המון כאילו, אבל זה דבר שהוא גימיקי, ואתה לא קונה קהל. זאת אומרת, אתה לא יכול להפוך את זה להופעת פולחן, שאחר כך הקהל ילך איתך אחריך באש ובמים. משום מה. אני לא יודע להסביר את זה.
זה עוד דייט או עוד ערב, כמו לראות הצגה בתיאטרון, ולא עכשיו...
בדיוק, זה לא...
אתה עכשיו בונה לעצמך מישהו שיקנה גם אחרי זה את השירים שלך ב-whatever.
זה לא הוליד איזה משהו גדול מזה. זה נשאר, זה התחיל שם ונשאר שם, זה לא...
הם לפחות היו, כיבדו את ההופעה, או שהם היו כזה, תעשה החלום לנצח?
לא, 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 היה נהדר, לא שרתי שיר אחד של קספר.
יפי, טוב לשמוע.
זה, כאילו שרתי רק שירים מהאלבום באנגלית הזה, וזהו, זה היה סיפורים.
זה קשה שיש לך הרבה חומרים חדשים, ועדיין לפעמים ציפייה של אנשים לשמוע דברים מוכרים וישנים שהם עובר, הרבה אנשים עובר את הנוסטלגיה.
לי לא, כי אני, השילוב שלי, השילוב של החומרים החדשים בהופעות הוא סופר מינימליסטי, והוא גם חייב להתחבר לקבועים. אוקיי? זה חבר חדש במועדון, הוא לא, כמו שיורם, יורם גרה, אמר לו, יורה, תקשיב,
עוד סוויט.
תראה, החבר החדש במועדון, ולכן הוא יוכל אחרון. לא ראשון, ליאורה.
אורן, תעשה לי...
וואי, שנייה.
תעשה לי מולי, התרופה.
זה הכמעט חיקוי היחידי שאני יודע לעשות.
מה, עוד אחד?
שנייה, סגב, שים את זה בסקר. אם יש לך מושג מה אורן חיכה עכשיו.
למאזינים היום אין מושג מאיפה זה.
אתם הבנתם שזה יורם מקרובים קוראים?
כן, כן.
פתוח.
מולי.
אם תשימו לב, החיקוי הוא בעיקר בידיים, לא בכל.
כן, שזה מה
אנחנו שמנו לב לזה.
הסאונד בטוב.
אני מזרחי, ואני לא רואה את עצמי נחות. הוא אמר את זה פעם.
אתה חייב לציין את זה, אחרת זה לא יצא טוב. מי שרק מקשיב זה לא...
הוא אמר את זה.
כן, כן, אני מבין, אבל זה... חייב לציין את זה.
נעבור לכדורסל?
לא, נעבור לשאלה מתבקשת. בדיוק, שאלה מתבקשת של מה החיקוי השני שאתה יודע לעשות.
דברתם רבן, דברתם.
הוא עשה את זה כל הפרק, איפה אתה זה?
אפשר לקבל לך.
זה כאילו ג'נרל אולד מן.
כן, כן, אני לא טוב בזה, לא באמת.
האם שימון פרס היה ג'נרל אולד מן, זה גם סקר.
סקר מצוין.
כן,
יפה. טוב, אתם רוצים לדבר ספורט עוד קצת? אמרת משהו, התחלת על זה?
אמרת שאתה מדבר על כדורסל?
כן, אחד הסוגי הספורט שאני שונא. מה זה
שונא? מה אתה הכי אוהב?
מה אתה הכי אוהב?
כדורגל של פעם.
מה זה כדורגל של פעם?
שלושים כזה?
בנימין...
לא, לא, לא.
קבולרו?
בונרו?
בנימין בולנרו? הקיצוני סופה של הפועל חדרה?
תראה את המתנסים האלו, מי אתם חושבים שאתם?
זה גם קרי פרץ.
אנחנו צריכים להסביר את זה.
שלושה שבועות לפני זה אירחנו את גדול שדרני העל של... לא, אל תצחק שנייה.
לא, גדול שדרני העל.
אני לא יודע, אז הצעתי את זה מברכת, כי רציתי להגיע לזה שהוא היה, אוקיי, רשת בית קמי ברץ, שירים ושערים, היה נוסע לכל הארץ להביא לך את ה... לפעמים מהבית.
לפעמים מהבית.
אבל היה נוסע לכל הארץ להביא לכם את השירים ואת השערים לייב, ואירחנו אותו בתוכנית, והוא היה ממש נחמד, והיה כיף לדבר איתו, והוא סיפר לנו על גדול שחקני ישראל בכל הזמנים.
מי?
בנימין בולנרו מהפועל חדרה, ואנחנו...
למה הוא גדול שחקני ישראל?
זה שאלה יפה, זה שאלה
טובה. אולי היינו צריכים לשאול אותה בו בזמן, אבל...
קיצוני סופה, דברים שאין כאלה היום.
הוא היה השחקן הראשון שיצא לחול.
בדרום אפריקה.
בדרום אפריקה. לא ידענו את כל זה אגב.
יפה.
כן, זה לא...
יצא סרט דוקומנטרי אתמול בדיוק על זה שהמציא את הג'אמפ שאט.
מה?
יפה. אז ראינו שחקני NBA היום, אוקיי, ואמרו, מישהו המציא את הג'אמפ שאט. מתברר שכן, והוא עדיין חי.
וואו.
ויש תיעוד שלא ממציא את הג'אמפ שאט בצילום.
זה יצא בנטפליקס?
לא, זה ב-YES.
וואלה.
ב-YES. זה פשוט בלתי יומן.
איך קוראים לזה? אני חייב לראות את זה.
סגב, תזכיר לי מחר, אני אסתכל בטלוויזיה, כאילו, זה לא...
אוקיי, אבל מה קרה לפני הג'אמפ שוט?
הם היו, זהו, אז לא, 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 לא. הם הסבירו שהצורת מחשבה של המשחק, קפיצה או דילוג, זה היה איבוד בלנס, זה היה ביג נו-נו לקפוץ. כאילו, זה היה...
וואלה.
כן.
טוב, אז בוא נחזור.
אז מה זה כדורגל של פעם?
כן, את מי עדת? את מי... צפרירים חולון?
לא, לא. בוא נגיד ככה. מכבי נתניה.
נתניה, למה? יליד בת ים, עברת לחולון.
לא משה סיני, לא כזה.
מה נתניה?
אנחנו צריכים לעשות איפה בבת ים? תראה לרמת יוסף.
בלפור 99.
מה זה בלפור 99?
רחוב בלפור מספר 99.
לא, אני יודע, אבל אני מנסה לדמיין איפה בבלפור זה 99, לא, יש לי את זה עכשיו. לאבא שלי יש חנות בבלפור 67.
אופה.
מספר בניינים הוא היה.
אני מבין עכשיו, זה 30 ספרות.
שמעון גר שם.
אז איך הגעת לנתניה שפיגלר וכאלה?
כן, לא, יותר תקופת מכנס, ועודד מכנס וכל
ה... מלמיליאן.
כן, כן, כן.
אבל
לא התמחיתי בנושא, אז גם היום אני לא... זה... השיא שלי כאילו בענייני הכדורגל זה תקופת פרגוסון, כאילו...
מנצ'סטר.
הוא האליל שלי, הרבה יותר מכל שחקן אחר. אין שחקנים חוץ ממרדונה שמבחינתי הוא גיים צ'יינג'ר.
גם לפני התוכנית הזכרת את פיל ג'קסון, משהו ממאמנים מושך אותך כי אתה מוצא...
פיל ג'קסון, הכרתי אותו הרבה לפני הספשייל, בגלל שהוא... כן, מאמנים הרבה יותר מעניינים אותי.
למה?
כי הם גיים צ'יינג'ר, אם לא הכרתי שחקן, אוקיי. בואו, תקנו אותי אם אני טועה, או תביאו הערות. בואו נדבר...
סתיו שונא מאמנים, אז בסדר.
בואו נדבר על גיים צ'יינג'רים, אוקיי?
בואו נדבר על
גיים צ'יינג'רים. בואו נחליט ככה. ההגדרה של גיים צ'יינג'ר, זה אחד שיכול לקחת קבוצה פח, אוקיי? ולהוביל אותה לניצחונות, ולא סתם ניצחונות, לשנות את התפיסה של הליגה כלפי הקבוצה, אוקיי?
יפה.
זה הגבוה ביותר, הנמוך ביותר, זה אחד שיכול לקחת מ-6-0 לנצח ב-7-6, קצת הגזמה, אוקיי? אז אני חושב שמרדונה יודע לעשות את זה. אני חושב שפויול הוא עם המון רצון היה לעשות את זה, היה נלחם על כל כדור. אני חושב שפיל ג'קסון יכול בטווח ארוך להביא קבוצה לכזה דבר. אני חושב שמוריניו הוא סתם קשקשן, אבל הוא הטיפוס הכי מעניין שיש והכי ציפוני שיש. ואני חושב שפרגוסון הוא כזה גאון שהוא בכל משחק נתון היה נותן את העתיד של מנצ'סטר יונייטד, את ההווה של מנצ'סטר יונייטד, ואת הסמלים של מנצ'סטר יונייטד. זאת אומרת, אם אני הייתי במנצ'סטר יונייטד, פרגוסון היה מעלה אותי לעשר דקות לתת כבוד לעבר של מנצ'סטר יונייטד, סביר שנצ'י נצ' וטונה היו איפשהו בזה, והיו איזה שתיים לא מוכרים כאלו, אוקיי? עומדים בפרונט, וכאילו ככה הוא בנה קבוצות, והם כולם, רובם המכריע, של מנצ'סטר יונייטד בתקופת פרגוסון, זאת אומרת, הדיקטטורה של פרגוסון, אם אפשר לדייק, היו אנשים שהוא לא גייס אותם, הם גדלו שם, פשוט גדלו שם.
פרגוסון הוא דוגמה מעניינת, כי אני חושב שמה שהוא עשה, אתה רואה את הגדולה שלו היום, שהכסף לא יצא משם, והכישרון לא יצא משם, ועדיין המועדון לא מצליח כאילו למצוא את עצמו מאז שהוא עזב. פרגוסון גם התחבר לאיזשהו וריד מאוד שקשור לעבר של המועדון, לגדולים שלפניו, וכמו שאמרת, באמת הצליח להבין את כל המהות הזאת, וגם היכולת של איש צעיר קודם, או סוג של צעיר, ועד איש מאוד מבוגר להתחבר לאנשים שבגילאים שונים, ועדיין לסחוב את אותו רמת כבוד והערכה, ובאמת, אבל פרגוסון הוא אחד. כאילו, אנחנו מלאים ב...
לא, יש לך... זהו, אז...
ארסן ונגרים.
יפה, אז אני לא מכיר את כולם, בגלל שאני לא כזה... נגמרה הבירה? זהו, אין?
יש עוד, יש עוד.
תביא עוד, באמת.
בסדר, תדבר. נדאג לך.
תעשה את זה... דבר היחיד של לשמוע את הכל.
אני לא מכיר... אני יכול להגיד לכם, ב-2020, אני חושב שצפיתי נטו בשבע דקות כדורגל מה-Champions League, וזה הדבר היחידי שראיתי. מה שכן, שמעתי את כל הפודקאסטים של שער, אוקיי? של גול, כאילו. אתם מכירים את הפודקאסט הזה?
כן.
של אורי לוי הצעיר, ג'וניור. שהוא לא קשור לאורי לוי, סיניור, אבל...
אני לא יודע.
קיצור. לא... פיל ג'קסון הוא אותו דבר, ואני חושב שהגדולה של פיל ג'קסון היא לאו דווקא בשיקגו בולס. אני חושב שהגדולה שלו היא דווקא בלייקרס. כי לקחת... את שלושת הגלמים, תודה רבה, את שלושת הגלמים, קובי, שקיל ורודמן, שזה באמת אחד עם אגו, אחד דביל, ואחד סתם לא ממש יודע מה, איך לנצל את הכישרון שלו, ולגרום להם לנצח.
אתם יודעים מזה מי? אני חושב ששקר דביל, אבל מי אם לא יודע לנצל את הכישרון שלו?
קובי, שהוא היה צעיר.
לא, שק. שק מבחינתי.
שק לא יודע לנצל את הכישרון?
אז מי הדביל?
מי הדביל? רודמן.
רודמן.
אז מה קובי?
קובי הוא כישרון, אבל...
אה, כישרון.
אגו, 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 אגו.
סבבה.
פיור אגו. עכשיו, שמעו, אני אומר את זה, אני לא בן אדם שמבין, אבל אני ראיתי את זה בלייב, מול העיניים שלי, שהוא הפך את הקבוצה, שבאמת, כאילו זה הדבר הכי קשה, זה כמו ריאל מדריד. אי אפשר להפוך אותם למנצחים, לא משנה כמה שמות אתה תביא שם, אוקיי, אז הם כותפים פה, הם כותפים שם, אבל אין להם, הם לא מסמלים כלום.
ריאל מדריד?
ריאל מדריד לא מסמלת כלום.
טוב,
אנחנו חלוקים.
אני לא יודע, אני חלוקים עליך.
אנחנו חלוקים, כי מבחינתי, כל אני עוד ריאל מדריד, אז אולי אני אשמע לא אובייקטיבי, אבל...
סבבה,
אבל... אבל ריאל מדריד, מה שהם מסמלים זה תחרותיות, ניצחונות, תארים, וכאילו הם תמיד רלוונטיים.
סליחה, אוקיי, אז
זה התמונה שלהם.
אז תן לי להתפצף
איתך שנייה. תגיד לי ריאל סוסיאדד, אני אסכים איתך.
לא, 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 תן לי שנייה להתפצף איתך. מה שהיא מסמלת זה אומרת, בעיניי, אם יש לך הרבה כסף וכוח, סביר להניח שתוכל לקנות את הניצחונות שלך, בעצם כמו כל צפיות ביוטיוב. אוקיי?
אוקיי.
זהו,
אז זה היה...
אני לא מתווכח.
ברצה עשתה את הבלתי יאומן. היא
שם המון כסף וגם היה
לה... המון כסף, ויש לה פנים וסטייל, היא מייצגת משהו. היא לא אהובה עליי, אבל היא מייצגת משהו. ריאל זה גלקטיקוס.
כאילו, יש לך הכל, אבל זה כן מסתמל מזה שאתה קבוצה מנצחת, אני מסכים עם זה שהם קיבלו את כל התנאים בעולם כדי להיות אחת כזאת.
מעניין אותי...
אבל בחזרה לג'קסון והלייקרס, הוא לקח קבוצה, שבעצם מגבילה מבחינתי לריאל מדריד, נתן לה אופי וגרם לה להיראות בשנים מסוימות, כמו הפיסטונס, הבד בויז. כאילו, זאת אומרת, קבוצה שבאה מהגטו ונלחמת על הכל, והדבר האחרון שאתה רוצה בחיים שלך זה להתעסק עם ה-LA Lakers, כי הם from the ghetto man. לא משנה שזו קבוצה שהם הכי, אתה יודע, עם טלנטים הכי גדולים.
אני חושב שיש... באמת, לייקרס בתקופה של פיל ג'קסון, הייתה קבוצה שיש כאילו, אני חושב שאם אתה אהבה שלך למאמנים, אז אני לא יודע כמה אתה מכיר את פועלו, אבל אני חושב שהדבר שאתה היית הכי מתחבר אליו, זה סוג המחשבה של פט ריילי. כי פט ריילי, אני חושב שהוא הכי קרוב להיות הפרגוסון של NBA.
ריילי, אם אני לא טועה, היה גם בלייקרס, אבל כמה דורות לפני, וגם מיאמי, נכון?
נכון.
וגם ניקס.
וגם ניקס. והוא הרבה על הדמות הזאת של איך אני לוקח קבוצה ומחבר את כל החלקים בה, כך שכל אחד ידע מאוד את התפקיד שלו בתוך המערכת הזאת, ובסוף הוא כמעט תמיד לאורך הקריירה שלו בונה איזה משהו שהוא גדול יותר מבין הטלנט הזה, ואני חושב שזה משהו... כשהלייקרס של פיל ג'קסון שאתה מתאר אותם, אני אומר שזה גם הרבה, באותה קבוצה ספציפית, היה גם הרבה מן הרייליות הזאת. זאת אומרת, רוברט טורי, שיש לו את התפקיד המאוד ספציפי שלו, ולאחד בין האגואים של קובי ושארק, ועם המוזריות של רודמן שאמרת, וכל הדברים שאתה אמרת. אז יותר מזה שזה קלאסי ג'קסון, אני רואה את זה כאילו קלאסי פרגוסון.
אבל מאוד מעניין אותי שאתה ריילי דווקא דבר אחר, וזה דווקא אני אחבר גם חזרה למוזיקה ונושא להקות.
בום, קלופ.
כי ריילי כתב באחד הספרים שלו על The Disease of Me, שאחרי שאתה להביא את קבוצה לאליפות הראשונה שלה זה קל, כי כולם יש להם מוטיבציה וכולם רעבים, אבל אז לקחת את האליפות, ופתאום כולם אכפת להם מעצמם. יותר נקודות, יותר קרדיט, יותר כסף. וזה למה האליפות השנייה יותר קשה, שלא נדבר על קדימה ולאורך זמן, הוא קרא לזה The Disease of Me. וזה מאוד מעניין אותי, כי אתם היה, נלך ללהקה, היה לכם הצלחה לאורך, כאילו תקופה קצרה, ואחרי זה התחברתם, התפרקתם, אבל לא נשאר, ויש כתה להקות האלה שסוחבות עשורים, ומעניין אותי אם אתה יצא לך לחוות את הסיפור הזה, או איך אתה מצליח ל... האם אתה בכלל מתחבר למה שהוא אומר?
מאוד מתחבר למה שהוא אומר, אני חושב שזה לא רק מחלה, זה הופך אצלי, זה הפחד הכי גדול, כי אפילו עם הישג קטן שיש לי באותו יום, הרעב כל כך קטן, אתה צריך, איך קוראים לה?
דביר.
קונר מקרוגר?
מקרוגר, מתאבק.
הוא הגדיר את זה הכי טוב. It's got nothing to do with talent, mate. It's a fucking obsession.
הוא עושה למפתעים.
זה אובססיה. אם אתה לא מסתכל על זה כאובססיה, אין לך... כאילו, זה לא האליפות הראשונה השנייה. דוד, כאילו, כל עוד אני עובד פה, זה אובססיה. אתה צריך להישאר רעב. אחרת, אין לך שום דבר מה להציע. ובסופו של דבר, קביב, אוקיי, הוכיח את עצמו כבן אדם שעדיין רואה שהוא את עצמו כאחד שחי בערים ונלחם בדובים של אבא שלו. עד יום אותו, לא משנה כמה כסף יהיה לו, הוא תמיד יחשוב ככה. כי הוא רואה את קונר מקגרגור, הוא לא אומר, וואי, זה המפחיד הזה. מי זה הג'יג'י הטיפש הזה? זה האויב שלי?
הליצן.
הליצן.
זה התחברת לקטע. הניתוח MMA של אורן עכשיו זה הדבר הכי מפתיע שאתה רב הפרק. זה ניתוח טוב.
כן? כן. כי אתה רואה איך הוא נלחם. הוא פשוט נלחם כאילו הוא כמו אפגני שנלחם ב... אתה יודע.
בדגסטני.
כן, אתה יודע, ברוסים, בזה, זה, זה כמו... אוקיי, זה לא דוגמה טובה. העלייה הראשונה במדינת ישראל באו כביכול הבנים של יוצאי השואה וחלקם חברו את השואה. והם באו מהנאצים, והם באו לישראל ואמרו, אלו עם הכפיות, זה האויב שלנו? אתה רציני? אנחנו נלחמנו נגד הנאצים, מה דפקה? כאילו, אתה יודע, זה העניין. וכשאתה מסתכל, למשל, על העבודה של פיל ג'קסון, הוא למשל הביא להם אינדיאנים לחדר הלבשה. אתם שמעתם על זה?
כן. שהביא
להם אינדיאנים? והוא לימד אותם מיינדפולנס, כאילו מדיטציה וכל הדברים האלו. עכשיו, תחשבו על כמויות האגו שיש בחדר, אוקיי? ובא בן אדם, ולא משנה כמה כבוד יש לו, ונותנים לו שהוא בא, עם כמה הטבעות הוא הגיע לשם? 6 טבעות? 5 טבעות?
6,
מה?
הגיע ללגרס
עם 6. כן. אבל עדיין הוא איש מבוגר, ו... לא יודע, כאילו, מה, אני... איך אתה מביא בן אדם כמו רודמן, שהוא סופר בעייתי, לעבוד עם שק ועם קובי?
אני חושב שזה הדבר הרבה, לא יודע אם אתה כמה אתה יודע, אבל פיל ג'קסון עשה מעצמו המון צחוק בשנים האחרונות, שהוא מניסיון הכושל שלו בניקס, ואתה יודע, קרנו לשכוח גדולה של בן אדם. אני חושב שהדבר שייחד את פיל ג'קסון, יותר מכל דבר אחר, זה היכולת שלו לדבר על השחקנים ולמצוא חיבור לכל אחד ואחד מהם שיגרום לו להוציא מעצמו מקסימום, או אם לא מקסימום, להצליח להוציא מעצמו משהו במרכב הקבוצתי הזה. והוא הצליח לרתום את רודמן עוד בשיקרו, הביא אותו כשהוא היה פרסונל נון גרטה בליגה בגלל כל השטיקים שלו, והוא הצליח לגרום למייקל ג'ורדן למסור את המסירה לזריקה האחרונה במקום לקחת אותה, והוא הצליח לחבר בין מגה טלנט ואיגו כמו קובי בריינט, אפילו הצליח אחרי שהוא כתב ספר שבו הוא רק מעליב את קובי בריינט, לגרום לקובי לרצות שהוא יחזור לאמן אותו, ולהוביל בסוף של דבר ללכת יד ביד לעוד סט של שני אליפויות. והדבר הזה, כמו שדביר אמר, אני בן אדם שמאוד נוטה להקטין את עבודת המאמן, כי talent wins everything.
אתה חושב?
בוודאות. כאילו, בוודאות, דעתי. אבל...
תור אחד שהיה שם.
זה הדיסיס אוף סתיו.
כן. אבל מה שהיה לו ואת הדברים האלה, זה הזהב האמיתי שאתה מוצא יותר מכל טקטיקה, או איזשהו פיצוח מקצועי, כי בסופו של דבר, אם תדע לקחת שני כישרונות שמשחקים מעולה לבד, אבל לא טוב ביחד, וצריך לגרום להם משחק מעולה ביחד, זה מה שהביא אותך מהצלחה לכישרון, ויכול להיות למשוך אותם לתקופות ארוכות, זה גם מה שישאיר אותם ביחד. ובעיניי זה הדבר שקוסם לי אצל פיל, ולמה לא מעניין אותי איזה התקפה הוא שיחק וכל מיני דברים אחרים. וזה למה מאוד מאוד מעניין אותי החיבור שלך למאמנים, כמישהו שהיה פעם חלוץ מרכזי או פליימייקר, ואחרי זה היה סוג של מאמן, אותו מפיק, ואחרי זה עכשיו אתה מאמן שחקן, אפשר להגיד.
כן.
וזה מעניין שהמאמן נדבק אליך, ואתה גם...
כן, אני לומד את הפסיכולוגיה מאחורי. אני חושב, נגמר לנו הזמן.
נגמר לנו הזמן שתשתעמם.
אני
בשנתיים... לא יודע, כשסגב יגיד לנו too much.
אנחנו בסדר.
אנחנו כמו ב-too much, זה הפרצות של too much.
לא, לא, תשמע, להגיד לך שהקהל מאזיני של The Sweep יקשיב עד לפה שעה וחצי של רעיון? אני לא יודע. אבל כל עוד מעניין.
אבל בוא נתחיל לסכם.
כן. אני בשנתיים האחרונות מתעסק בעסקי הנשמה. זאת אומרת, התחלתי עם דת. דת, לא דת מצוות הרבנים, לקרוא ברבנים. האחד שנדבקתי אליו הכי חזק זה הרבי נחמן, כי הוא...
פה ממינך.
הרבנים ה... לא, זה לא נחמן.
נכון. אתה צודק. זה היה נשמע טוב, אבל...
זה היה ניסיון טוב, כן.
אני בחנתי אותך.
הוא אחד הרבנים היחידים שמדבר 90% על עסקי הנפש האדם, ולא על האלוהים, שזה מדהים, אוקיי? והוא אחד הרבנים, היחיד שפופולרי הוא אשכנזי, פופולרי באותה מידה אצל הקהל המזרחי. כי הוא מתעסק בעסקי הנפש. ואז עברתי גם כן לסלף אימפרובמנט, שזה יוגה, מדיטציה וכל הדברים האלו. ואז אתה עובר לפסיכולוגיה של המוח. ואז אימון המוח, וזה כל מה שהמאמנים מתעסקים בה. ושם אני נכנסתי ממש הם יצרו אצלי את האימון, כי זה הפסיכולוגיה מאחורי המהלכים. וכולם טוענים שכישרון זה נחמד, זה סבבה, אבל אין איזה שום, בסופו של דבר, כולם נמצאים באותה רמה, ושם זה משחקי מוח. שזה מדהים, מדהים. והתפקיד של המאמן זה השחמט, מתי אתה מעביר את הבן אדם שידע לשחק את המשחקי מוח הכי טובים שיש. וזה הכל עם מורים גם כן. הכל, הכל עם מורים. היחידי שלא קשור לכל התיאוריה שלי זה מרדונה. שהוא פשוט... אין לי מושג כאילו מה האסטרטגיה שלו הייתה.
מרדונה הוא דק בפני עצמה, אתה יודע.
יפה.
אורן, אם היו נותרים, היית יכול לבחור שלושה דיג'ני בוקר שנשארו בעולם.
כן.
ורק הם.
כן.
מה היו שלושת דיג'ני הבוקר האלה?
אתם צריכים לעזור לי כי אני לא זוכר את השמות. היה אחד שהייתי אוכל בארצות הברית עם כזה...
אתה רוצה שאנחנו נתחיל? אולי זה ניתן לך
שמות? אלמונדס משהו...
אלמונדס משהו זה טוב.
אוקיי, תתחילו.
אז שלי זה פרוסטיז.
גרוע.
לא מכיר?
מה אתה לא מכיר?
מה לא מכיר? זה קורנפלקס עם סוכר.
בדיוק.
אוקיי.
שוגי.
אתה, שנייה, אתה בקטע של...
לא מכיר.
פרוסטיז בלבד, או אתה תאכל גם, איך קוראים הגרסה הישראלית לפרוסטיז?
של תלמה?
פשוט קורנפלקס.
לא, של תלמה.
לא, פרוסטיז.
רגע, פרוסטיז
של קלוגס. רק פרוסטיז של קלוגס.
זה ממש מותג?
עם הנמר.
זה ממש מותג?
כן, עם הנמר. טוני דה טייגר.
אוקיי.
שוגי, שזה פשוט שזה כמו גיות שוקולד כאלה. כן.
זה אוגי.
לא.
יש שוגי?
לא, אוגי.
אוגי, אתה מתכוון לאוגי. שוגי זה הפרוסטיז של תלמה.
כן, אתה צודק. אני כתבתי.
זה הבנה.
אני רציתי להגיד אוגי וכתבתי פה שוגי. ואלה בגדול השתיים שאני אוכל, אבל בשביל להכניס את השלוש, אז אני שם טריקס.
מה? טריקס?
כן.
אין לי מושג מה זה.
טריקס? מה עוד יש?
אני חייב להגיד שאני מת על קורנפלקס, ואני לקטוז אינטולרנט. כלומר, אני אוכל קורנפלקס, ואני יודע שיום אחרי זה אני כאילו חוטא, כי אני פשוט מת על קורנפלקס.
וואלה.
ואתה לא חשבת אפילו להתנסות עם סויה.
לא טעים לי. ויוצר לי
תגוב. שום חלב?
ניסיתי
שום חלב, תחליף חלב?
ניסיתי את כל סוגי התחליפים, חלקם לא טעימים לי, וחלקם התגובות יותר נוראיות מחלב רגיל. אז אני פשוט כאילו, אתה יודע, זה taking one for the
team. אולי זה כאילו, המוח שלך לא טולרנטי לחלב?
יכול להיות, אני לא יודע. זה כאילו רק בחלב או אם אני מפציץ בגבינות. כאילו זה לא קורה לי אם אני עכשיו אוכל איזה
פיצה.
ברי על פיצה או ברי על טוסט. נאמבר וואן זה קוקו פופס. כאילו...
חלש.
זה ש...
אוקיי.
מכיר? הקקאו אלה שנראים כמו...
אני מכיר מהילדה שלי, זה דברים שאני לוקח ביס ואני כאילו אומר, איזה הגזמה, זה ככל מוגזם כזה.
אבל אתה מקבל את השוקו אחרי זה, וזה הניצחון האמיתי, כי שוקו זה...
וזה אתה קורא ניצחון.
שוקו?
צריך להראות לך עולם, חבוב.
מכניס מצד אחד חלב ומקבל שוקו וכאילו נהנה על הדרך, זה כאילו...
רגע. סתיו אורן הם מורים, דביר הוא הורה מאוד טרי, אתה, דביר, אתה אוכל דגנים ביום יום?
אני?
כן?
כן.
כאילו, להם יש ילדים, אז אני מבין שיש להם דגנים כזה בשוטף. אני אוהב דגנים, אבל אני לא, כמעט ולא תמצא אצלי, כאילו, את הקרטונים האלה.
אני תמצא אצלי ואני אוכל, אבל אני אגיד שאני סטריקי אוכל דגנים. זאת אומרת, זה יכול לבוא לי עכשיו איזה חודש שאני אוכל כל בוקר שני, ויכול להיות לי עכשיו חצי שנה שאני לא נוגע.
בבוקר אתה אוכל? אני אוכל בלילה.
גם אני אוכל בלילה, אני אף פעם לא אוכל בבוקר.
מנץ', מה זאת אומרת? כן,
גם בלילה. לפעמים בלילה, כן, אבל מה שבאתי להגיד זה שזה, יש תקופה, יכול לבוא בבוקר, יכול לבוא בלילה, ואז פתאום תקופה שאני לא נוגע בזה.
הבעיה שלי שבגלל שאני לא רוצה שהדגנים יהפכו להיות כאילו כמו האמריקאים, שיש להם אחד כל טעם לפי מה שעובד, אז מה שהילדים מבקשים בסופו של דבר, אני לוקח את השאריות שלהם, אז אני לא, אין לי תמיד באופן עקבי את מה שאני אוהב, כי
אתה מוכן להשתמע. אתה עובד בשביל הילדים, זה בסדר.
קוקו פאפס, מה עוד?
הוא אמר הכל.
מה הכל? אמרתי אחד.
אמרת אחד? אוקיי.
סגב זה עכשיו שהוא מפסיק להקשיב גם לתוכנית.
אוקיי.
הוא רוצה ללכת הביתה.
לגמרי. יש לנו פה עוד הרבה.
הוא לא מבין שאנחנו עד הבוקר פה.
אל תדאג.
וסגב הבטיח לעשות איתך סינגוף. הני נאצ'יריוז.
קלאסי.
כי זה פשוט אדיר.
אני חושב ש... רגע, איך...
אז אני גם רשמתי צ'יריוז.
אבל הני נאטו רגיל. כי רגיל בלנד.
כן, עם הדבש. כאילו, אבל לא ידעתי שיש גם וגם.
וזה נכנס כאילו גבוה בדירוג שלי בגלל הילדים, וכאילו דגני בוקר של אוריו. אבל זה לא אוגיה כאילו כמו באוגי, זה כאילו...
הנה, מצאתי את מה שאני אוהב.
מה איך זה נקרא?
רגע.
הני
נאצ'ריוז. הני נאטאוץ.
לא, זה ה... הני בנצ' אוף אוטס, הני
בנצ'ס.
זה החיטה, כן. וואו. עם אלמונדס.
אוקיי.
נראה לי שאני אחרי...
אני אוהב ספיישל קיי, אבל זה ממש גרוע להגיד את זה.
כל השיחה הזאת. שלי זה הצ'יריוס, כמו של סתיו, קורנפלקס, קלאסי רגיל עם סוכר וזה, והכי שאני אוהב, ותמיד אני אשמח לקבל אותו, זה הדלי פקן. הוא מעולה.
וואו.
הוא מעולה.
פתיע.
סתיו יש לו את הבת בוז של בריא.
זה ממש טעים, הפקנים שם והשקדים ממש טובים.
כך תשדרג צלחת של רגיל, כשיהיה כמו שצריך. כן, בוא. עושים כמה פקנים יפנים כאלה, יחד עם בננה.
אתה מכיר אותי, יש לי. כן, תודה רבה. תן לי את זה מוכן וזה הכל.
טוב, בסדר.
יפה.
צלנו את אורן כמו שצריך, על שאלות על גני בוקר.
עכשיו אני שיקור.
כן, שיקור.
זהו. טוב, חברים, תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך, אורן.
אנחנו צריכים
להיפרד.
מה צריך לעשות?
אתה רוצה להגיד משהו על זה, על הופעות, משהו לקדם, משהו פה?
לא, אין לי שום דבר לקדם, בטח לא...
בטח לא אצלכם.
בטח לא אצלכם, כאילו, מה?
פיל ג'קסון בסלון ביתכם.
אני וידוי קטן, לא ידעתי שפיל ג'קסון עבר לניקס.
הוא היה בניקס, הוא היה קטסטרופלי בניקס, הוא עזר בקניקס.
לקח כסף.
המון כסף, הוא...
באנשים עושים
אלציט
בניקס.
כן, זה לא הצליח לו בשום צורה, ולאף אחד אחר גם לא הצליח בשום צורה.
ואז פטריילי.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה חברים, היה באמת באמת...
היה עובד, היה מדהים.
ממש כיף.
לא הפסקנו לדבר, מדהים.
זה טוב. יאללה.
יאללה, סלמת, תודה רבה.